אנחנו פרשת תולדות, וגם ראש חודש כסלב, ערב ראש חודש כסלב, כמנהגנו בשנים קודמות. מראש חודש כסלב אני מנסה לחבר גם את הדברים לחנוכה, כדי שיהיה לנו מספיק וורטים לומר במסיבות. אז נפתח כהרגלנו בכמה וכמה שאלות. כשאנחנו מתבוננים, יש לנו שתי פרשות שעוסקות ביצחק אבינו. פרשת תולדות שלנו השבת, ופרשה שעברה. כאשר אנחנו, שזה התעסק בשידוך של יצחק. כשאנחנו מתבוננים בפרשה שלנו, בדמות של יצחק, אנחנו מגלים איזושהי תכונה מעניינת, תאווה מעניינת, אני לא יודע איך להגדיר את הדבר הזה אצל יצחק. יש משהו שיצחק ואוכל מאוד מתחבר ביחד. אבל משהו הרבה מעבר לסטנדרט. זה נראה, סליחה על הדימוי, כמו איזה נער מתבגר, שבשביל כל דבר הוא צריך שיעשו לו על האש. בואו נתחיל להתקדם בפרשה ונראה. ויהב יצחק את עשיו, כי צייד בפיו, החלפנו. ויהב יצחק את עשיו, כי צייד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. נכון? פסוק שכולם מתחבטים בו. רשי מביא את הפרק דרבי אליעזר, צד את אביו בפה, כיצד מעשרים את המלח, כיצד פה, כיצד שם. התרגום מפרש דברים מאוד פשוטים. ורחי מצחק יעת עשיו, הרים מצידה אב ואכיל. יצחק אהב את עשיו, כי מצדו היה אוכל. אהב בשר. בואו נתקדם. ויהי כי זקן יצחק, ותיכן עיניו מראות. ויקרא את עשיו בנו הגדול ויאמר. ויאמר אליו בני. ויאמר אליו הנני. ויאמר הננה זקנתי לא ידעתי יום מותי, ואתה שנח עיניך, תלך וקשתך, וצא השדה וצודה לי צייד. ועשה לי מתמים כאשר אהבתי. זאת אומרת, יש... הוא בררן, יש לו מתמים שהוא אוהב, ויש מתמים שהוא לא אוהב. הרב שטיינמן באיילת השחר, מקשה. הוא אומר, מה זה תעשה לי מתמים כאשר אהבתי? אחי ליצחק היו מחלים שאהב? מסופר, מקובל לספר על הצדיקים, שהם לא משנה מה אתה שם להם בצלחת. מה שאתה שם, זה מה שיכנס לבטן. העיקר זה הבריאות, נכון? זה מה שמקובל? לא. ליצחק היה עניינים. אבא אוהב את זה מטובל ככה, ואוהב את זה ככה. דרך אגב, הוא גם לא מתרץ. הוא נשאר עם הקושייה. הלאה. אומר הרד"ק, עשה לי מתמים, מקור 5, לא היה שואל הצייד לחיסרון שהיה לו ממאכל. כי השיר גדול היה. הוא מקנה רב היה לו. מה? היה חסר לו להוציא איזה כבשה ולשחוט? ולשימה לאש. אלא שהזקנים, נפשם קצה בהם, ומתאבים המאכלים, ומבקשים דבר חדש, מותם במאכלם. זאת אומרת, אתם אפילו פה, סליחה, וכתוב זקנים, יחסית אליי אתם זקנים, בלי להעליב, נכון? אתם מזיזים את הראש ככה, לא כל כך מבינים על מה הרד"ק מדבר. נכון? לא מבינים. מה הרד"ק אומר על יצחק אבינו? חיפש חידושים לקראת זקנותו. הוא כבר גס. הפה שלו היה גס כבר. במאכלים שלהם הוא התרגל כל החיים. לעת זקנותו הוא מחפש משהו מיוחד. כאשר אהבתי עכשיו. לא פעם. אתמול. אתמול. עבר קרוב. כשרבקה באה ואומרת ליעקב ללכת להביא עיזים, שני גדיי עיזים, כמה היא אומרת להביא? שני גדיי עיזים. מיד רשי נזק ושואל, וכי שני גדיי עיזים היה מאכלו של הצדיק? זה קצת כמות לא פרופורציונלית לבן אדם מבוגר, נכון? מיד רשי מתרץ, אחד הקריב לקורבן פסח ואחד עשה מתמים. אנחנו נשאל, וכגדי אחד מאכלו של הצדיק? חוץ מזה, קורבן פסח גם היה נאכל. כמה משפחתו של יעקב אבינו? ארבע איש. ארבע איש. טוב, נו, חבר'ה. מוזר, לא? מוזר. דרך אגב, כשמגיעים פיכול שר צבאו, מגיע אבימלך ופיכול שר צבאו, וכל הפמליה, מה עושה להם יצחק בסוף הברית? ויוכלו וישתו, עושה להם ישתה. מתי הם הולכים ממנו? רק למחרת. למה? היה שם חתיכת חפלה, שלא אפשרה להם ללכת בלילה. אברהם אבינו גם קרת ברית עם אבימלך ופיכול שר צבאו. שם אנחנו רואים שהיה משתה? לא, לא היה משתה שם. משתה גדול בגמלת יצחק, סעודת מצווה, אבל לעשות הסכם שלום עם גויים, ועל זה לעשות משתה, אברהם אבינו לא עשה. נתבונן בפרשת חיי שרה, איך אנחנו נפגשים בדמות של יצחק? אם היינו קוראים פרשת חיי שרה, היינו צריכים להגיד מה יצחק עשו כל היום, במה היינו אומרים? בתפילות. ויצא יצחק לסוח בשדה, ויבוא מבאר לחי רועי, ויעתר יצחק נוכח אשתו. זה אמנם אצלנו בפרשה. יצחק הוא איש של תפילות. הוא לא איש של מנגלים. הוא לא איש של פויקה. הוא לא איש של בשר. פתאום פרשת תולדות מפגישה אותנו כביכול עם נער מתבגר. היום הנערים אמרתי שאחת הקניות הכי לא מוצלחות שעשיתי זה מנגל חשמלי. זה מנגל גז. מנגל גז, האמת שקיבלתי אותו מתנה, סליחה. אחת המתנות, אחי, אני מקווה שמי שנתן לי את המתנה לא שומע. אחת המתנות הכי לא מוצלחות שקיבלתי, מנגל גז. למה? כל היום הילדים מוצאים חזה, הולכים לפה, הולכים לשם, עובד שעות נוספות. יצא יקר האירוע הזה. אם יש גחלים, אתה צריך להביא גחלים, להתחיל לשים זה, אף אחד לא מתעסק עם המנגל. הולכים לחברים, אף אחד לא מתעסק, יש לך שקט. פה רק לחיצת כפתור, ומיד אתה רואה את החזה נזרק לתוך החזה במקרה הטוב. פתאום הוא חוזר אנטריקוט, ופה ושם. דברים שלא הכרנו. בטח שיש לי מהילדים שלי, לא ממני. הלאה. אז השאלה היא שאלה, ואנחנו נתחיל לענות. אנחנו היום נביא כיוון מחשבה, אני חושב, מחודש בכל עניין הברכות של יצחק ליעקב ועשיו. להגיד לכם שיצחק התכוון לכיוון המחודש הזה שנגיד היום, אני בכלל לא בטוח, אבל אני חושב שיש בו נקודה שאנחנו יכולים מהכיוון הזה ללמוד לחיים. כהרגלי, אני כן אנסה לעגן את הדברים במקורות, ולא לומר את הדברים סתם מהפופיק. טוב, אני רגע רוצה לקפוץ לחטא אדם הראשון. חטא אדם הראשון גם היה סביב מה? סביב אוכל, נכון? ותרא האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו ותאכל ותיתן גם לאישה אימה ויאכל. אוכלים? חטו? חטו. מה התיקון לחטא אדם הראשון? מה התיקון? בזיעת אפיך תאכל לחם עד שופך אל האדמה, כי ממנה לוקחת, כי עפר אתה ואל עפר תשוב. אדם הראשון, בזיעת אפיך תאכל לחם. אתה צריך לעמול, אתה צריך להיות עסוק. שכחתי לומר שאת השיעור הזה, את היסוד שאני רוצה היום להעביר, אשתי שמע שיעור של אישה, אני לא יודע אם אתם מכירים או לא, בשם תמר נזרי, והיא, אני יודע, אישה כזאת חכמה שמעבירה סדנאות לנשים, והרצאות לנשים, וחוכמת חיים. חוכמת חיים, כן? היום בשילו. היום בשילו. בקיצור, חוכמת חיים כזו, שהיא עם הרבה באמת חשיבה מאוד יפה על החיים ורעיונות מאוד יפים לאיך להתנהל בחיים בצורה נכונה. אז אשתי הבהירה לי את העיקרון, מאוד התחברתי לרעיון, וממנו גם נולד השיעור הזה. טוב, אז אני חוזר רגע לחטא אדם הראשון, בזיעת אפיך תאכל לחם. הנה אדם הראשון היה צריך לחרוש, אני בקורא מקור 10, לחרוש ולזרוע ולעשות את כל המלאכות בידיו. ואף על פי שהיה חכם גדול, לא תיקן מחרשה. מי תיקן את המחרשה? נוח. למה נוח הוא זה שתיקן את המחרשה? יד נוח, האצבעות של האנשים היו מחוברות. היה כמין שכבת הור שהייתה מחברת בין האצבעות, כמו רגל של ברווז. והם לא היו צריכים מחרשה, כי היה כל אחד, היה לו עת חפירה ביד. היד הייתה עת חפירה. נוח נולד עם אצבעות כמו שלנו. והוא עשה כמו כולם, ומה קרה לכל החול שהוא הרים? מה שנקרא, נפל לו בין האצבעות. ולכן הוא נאלץ לעשות מחרשה, ולחרוש בצורה איזה. הוא המציא את המחרשה. אומר הרן, הרב שטיינמן מביא פה את הרן, ושמעתי בשם הרן, דלקח ניתן אריכות ימים לדורות הראשונים, לפי שהיו צריכים לתרוח הרבה זמן על כל דבר. למה הם היה להם אריכות ימים? כי הם היו צריכים לתרוח הרבה זמן על כל דבר. זאת אומרת, ככל שאתה עסוק יותר, ככל שאתה יש לך יותר דברים לעשות, ככה אתה זוכה במה? באריכות ימים. ככל שאתה מוריד ממך עומס, מוריד ממך מטלות, הימים מתקצרים. אומרת הגמרא בפסחים, אמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאדם, וקוץ ודרדר תצמיח לך, זלגו עיניו דמעות. אמר לפניו ריבונו של עולם, אני וחמורי נאכל באבוס אחד? מה שנינו נאכל עכשיו קוץ ודרדר באבוס אחד? נעמוד על הקוצים והדרדרים ונאכל יחד? כיוון שאמר לו בזעת אפיך תאכל לחם, נתקררה דעתו. אדם הראשון שמח, הוא הבין. אני אצטרך לעבוד קשה בשביל הלחם. אבל לפחות אני לא אוכל באבוס אחד עם החמור. אמר רבי שמעון בן לקיש, אשרנו אם עמדנו בראשונה. ולוואי שנגיע למעלה שלפני החטא, שהפרנסה הייתה מצויה אצלנו. לכאורה למה? אלא שהקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא עולם, הוא ברא עולם מתוקן. אדם הראשון, משום מה, שגה בדרך, אכל מעץ הדעת עוברה, והתיקון היה בזעת הפרחת אוכל לחם, אנחנו מורים להגיע למצב שהפרנסה תהיה מצויה אצלנו. למה עוד לא הגענו לשם? כי כל עוד הפרנסה תהיה מצויה אצלנו, מה אנחנו עלולים, מה עלול לקרות איתנו? וישמן ישורון, ואיבת. אם אנחנו, הפרנסה תהיה מצויה, אנחנו נבזבז את החיים על מה? על שטויות והבלים, והדבר הזה יהיה לרועץ לכל אדם ואדם. עכשיו בוא נראה את הנקודה הזאת, ניקח את הנקודה הזאת ונרחיב אותה. מה היו התכונות שאנחנו מכירים על פי התורה של יעקב ועשיו? ויצא הראשון אדמוני כולו כעדרת שיער, ויקרא את שמו עשיו. למה קוראים לו עשיו? כי הוא היה עשוי, הוא יצא עם עלי עדרת שיער. אומר רש"י, כל מי שהכל קראו לו כן, כתוב ויקראו את שמו, כולם קראו, וואו, תראו, זה עשיו, הוא עשוי. זאת אומרת, עשיו נולד כמו בהמה, נכון? הכל היה גמור, נכון? הוא נולד כמעט כמו בהמה, אין לו לאן להתפתח. האמת שעשיו עצמו לא מחפש את ההתפתחות, עוד מעט נראה. נכון, כשיש לו אפשרות לבחור מרק עדשים, נזיד עדשים, או בכורה, הוא אומר, למה לזה לי בכורה? עוד מעט אנוכי הולך למות, הנזיד הדשים עכשיו זמין לי, הבכורה? זה עבודה. זה עבודה עד שבית המקדש ייבנה, עד שמשכן, מי יודע כמה זמן זה ייקח? אני יש לי כוח לתהליכים, אני רוצה הכל כאן ועכשיו, אני לא רוצה לעבוד. כבר אמרנו כמה פעמים, מה הבקשה שלו מיעקב, עם הנזיד הדשים? על עיתי נינה, מן האדום האדום הזה. זאת אומרת, הוא אומר, אפילו אין לו כוח לבלוע. אין לו כוח לבלוע. הוא אומר, תחוף כמה שיותר עמוק. שאני כמה שפחות אצטרך לתרוח, בשביל הדבר הזה. הוא גם לא הגיע והיה מכין לעצמו אוכל. הוא לא הכין לעצמו אוכל. הוא יראה אוכל, הוא יגיד, צא, זה, צא, גלמה. מה הייתה, דרך, מה קורה עם יעקב? יעקב יש לו שתי שמות. יעקב וישראל. יעקב עובר תהליך עם השמות שלו. בהתחלה נקרא על שם העקב. על שם התחתית. שמע, אתה מתחיל מלמטה את הדרך. אבל יעקב לא בוחל בעבודה. בסוף הוא נקרא עם ישראל, כי שרית עם מלכים ועם אנשים, ותוכל. מה זה שרית? נאבקת. זה לא על שם הניצחון, זה על שם העמל. יעקב אבינו, אנחנו רגילים לומר, שעשיו מה היה? עשיו היה איש שדה, איש צייד איש שדה, ויעקב היה איש תם יושב אוהלים. לך היום ברחוב, תשאל, תגיד מי היה בטלן? מי היה עמל? מה יגידו לך? יעקב הבטלן ועשיו העמל. רש"י אומר הפוך. מה איש שדה? תסבירו לי איש שדה, בלי להסתכל ברש"י. אומר רש"י, כמשמעו, אדם בטל. כך כותב רש"י, כמשמעו, אדם בטל. אני תכף אסביר לכם למה הוא אומר את זה. הרשב"ם כותב על יושב אוהלים, אנחנו רגילים לפרש, יושב אוהלים, מה הכוונה? יושב ולומד תורה. מה אומר הרשב"ם? יושב אוהלים, רואה צאן אביו. אצל מי הפקיד יעקב יצחק אבינו את כל המרעה הגדול שלו? הוא הפקיד אצל העמל. הוא ידע שאם הוא יפקיד את הצון אצל עשיו, מה יקרה לצון? הכל ילך לאיבוד. זה לא הבן אדם. קח את יעקב, שאני מכיר אותו, הוא איש עמל. שים אותו להיות רועה צון. שים אותו להיות רועה צון. הוא ראה את הצון, הוא עבד, הוא עמל על הצון הזה. הוא היה מאכיל אותם. אתם חושבים שהוא הגיע לבית לבן וגילה כזאת מומחיות בצון? ורגע, לפי הרשב"ם הוא היה מומחה. למה עשיו נקרא איש שדה אדם בטל? אתם יודעים איך עשיו היה יוצא לצוד ציד? היה הולך ליער. נשכח, קודם כל היה לו את הגלימה של מי? של נמרוד. הוא היה צריך להתאמץ ולצוד? הם היו באים אליו. הוא היה חופר לו שוחה ביערות, כך נשכב שם, מוציא את הגלימה, עושה ככה, היה בעל חיים מגיע מתפנט, לוקח את החץ, בום, יורה. מה היה עושה שער הזמן בשוחה? ישם. התקשו, אבל הוא הגיע והוא אומר, אני עייף, אני עייף, מה אתה חושב, אין לזה הסבר? נער הולך לישון, עושה בייגלה, אתם יודעים מה זה בייגלה? 12 שעות, לא, לא, 12, אל תגזים. נכון, בייגלה זה 24. קיצור, לא, חלסה חצי בייגלה. הבן אדם ישן 12 שעות. הוא קם בבוקר, הוא מתמתח, קם בבוקר, או צהריים, אני לא יודע מה, איפה ה-12 שעות התחילו בדיוק, איפה הם הסתיימו. התחיל להתמתח, איזה עייפות! אתה פותח עיניים, מסתכל על הבן הזה? עייפות? תגיד, אתה יודע כמה זמן אתה רובץ בו כמו פרה? 12 שעות אתה כבר רובץ פה. כשבן אדם ישן המון, מה הוא מרגיש? עייפות. הגוף מתעייף מבלי לזוז. לכן עשיו היה עייף. הוא היה כלומניק. הוא לא עמל על כלום. רש"י כותב, היה אדם בטל. זה היה כל מהותו וכל עניינו של עשיו הזה. לכן הוא מאס בבכורה. לא עניין אותו הדברים האלה. אומר הרמב"ן, והיום במקור 20, ואמר ויאכל ויש ויקום וילך ויהי בזה סב, כי אחר שאכל ושתה, חזר השדה אל צדו. וזו סיבת ביזוי הבכורה. כי אין חפץ בכסילים. כי אין חפץ בכסילים, רק מה הם רוצים לעשות כל היום? רק שיוכלו, וישתו, ויעשו חפצם ביתם, רוצים כל היום ליהנות. ולא יחושו ליום המחר. אכול ושתו, כי מחר נמות. זה מה שהם רוצים כל היום, רק ליהנות כל היום. זה אנשים בטלים. המשנה אומרת, מביאה דעת רשב"ג, שאדם שמדיר את אשתו מלעשות מלאכה, יוציא וייתן כתובה. למה? שהבטלה מביאה לידי שיעמום. מפרש רש"י, מה זה שיעמום? שיגעון. מה ההמשך? הבטלה מביאה לידי שיעמום, ו... שיעמום מביא לידי חטא, וחטא מביא לידי עבודה זרה, נכון? איפה זה כתוב? כל מה שאמרתם עכשיו? לא כתוב בחזל דבר כזה. לא כתוב בגמרא. בגמרא כתוב רק את זה. בטלה מביאה לידי שיעמום. הוסיפו, חכמי המוסר, אוכל צדיק אם זה מופיע, שהשיעמום מביא לידי חטא. למה? כי אם הבטלה מביאה לידי שיעמום, דהיינו שיגעון, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה בו, רוח שטות, רוח שיגעון. אז זה המסלול. זה המסלול של הדברים. במסכתות קטנות בעבוד רבי נתן מובא הדבר הבא. רבי יהודה בן בטרה אומר, אדם שאין לו מלאכה לעשות, מה יעשה? אם יש לו חצר חרבה או שדה חרבה, ילך ויתעסק בה. שנאמר, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. ומה תלמוד לומר ועשית כל מלאכתך? להביא את מי שיש לו חצרות או שדות חרבות, ילך ויתעסק בהן. זה ציווי, ששת ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך. ריבונו שלה, מה רוצה שנהיה? מה זה בריאות לאדם? בריאות לאדם להיות עסוק. להיות שיהיה לו סדר יום עמוס. יש אנשים, באיזשהו שלב בחיים, אומרים, מתי אני יכול להגיע לשלב, שאני יושב בבית, שותה כוס קפה, קורא את הספרים שלי, יושב, נח, הולך לבקר את הנכדים, קצת פה, קצת שם. החלומות האלה, מאחוריהם, מה מחכה? הרבה צרות לאדם. כשאדם יוצא לפנסיה, בלי תכנון מה הוא הולך לעשות בחיים שלו, שם מתחילים כל המה, כל החולאים. נכון? כל החולאים מתחילים אז. כל הצרות מתחילות. כי יש איזה ניוון. יש איזה ניוון בזה. ואז אדם מתחיל לצנוח. כל עוד אדם יש עליו עומס, הוא עסוק בעשייה חיובית, אתה רואה בן אדם עם זרימת חיים. עם זרימת חיים. המחשבה הזו, שאם אנחנו נזכה במנוחה המיוחלת, שם תבוא הברכה, זה עלייה וקוץ בה. לא צריך לייחל למנוחה. יש לנו שבת מנוחה, יש לנו שנת שמיטה, יש זמנים של מנוחה. הרב זצ"ל במאמרי הראי"ה, לא הבאתי את זה פה בדף, אבל כותב שלמה נועדה המנוחה? המנוחה נועדה לעצור רגע את שטף החיים, להתבונן, לראות אם אני בכיוון נכון, לראות את ההישגים, לראות איפה אני יכול לשפר, איפה אני יכול לשכלל. תעצור רגע. אנחנו הרבה, זרימת החיים מאוד 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 לא מאפשרת לנו רגע לעצור ולהתבונן. ההתבוננות הזאת היא נצרכת. אבל זה מנוחה בשביל מה? בשביל לתכנן את החיים בצורה, את החיים העמוסים ואת החיים של העשייה בצורה טובה יותר, בצורה בריאה יותר. אנחנו צריכים לדעת שכאשר אדם מעמיס, הוא צריך להיזהר שהעומס הזה לא יהיה בו, לא יכניס אותו למה? להרבה לחץ. כי אז הלחץ זה גם דבר מאוד לא בריא לגוף האדם. אז זה שמעתי מאותה אישה שהזכרתי בהתחלה, שתלוי באיזה גישה אדם מגיע לעומס הזה. ביום יום. האם הוא בא בגישה של הישרדותית? אני בא עכשיו לשרוד את העומס, זה הולך להיות קטסטרופה. זה יכול להביא הרבה מחלות. זה יכול להביא דברים לא טובים. זה יכול להביא הרבה כעסים, הרבה עצבים. זה יכול לצאת על האישה, יכול לצאת על הילדים. אבל אם אדם בא בגישה לא הישרדותית, אלא בגישה אתגרית לאותו יום עמוס, עם כל החיוניות שלו, זה מרים אותו. קחו בן אדם, מגיע למשרד. יש לו משרד. מגיעים החבר'ה למשרד, יושבים. פתאום הבן אדם נכנס ברוח שערה. בוקר טוב! חיוך! חבר'ה, היום הולכים לכבוש את התיקים. הולכים לסיים את התיק. מה קורה לכל הסביבה שלו? הוא מדליק את כולם באנרגיות. קחו מחנך שמגיע לכיתה. אתה יכול היום להגיע לכיתה? המון מחנכים מגיעים באיזה גישה? צריך לשרוד את האירוע הזה. עוד יום שהחצופים האלה עומדים לעלות לי על הראש ואני לא יודע איך לאכול אותם. אם אתה בא בגישה כזאת, אכן זה מה שהולך להיות, וכנראה שאתה שוב פעם תפסיד. אבל אם אתה בא, לא, במקום אתגרי, מקום מאתגר, יאללה, נכון, יש שם את הבחור הזה שיודע לעשות הרבה בעיות. היום הוא האתגר שלי. היום אני הולך להוציא ממנו את כל הכוחות החיוביים שלו. דרכו אני אמנף את כל הכיתה. אתם יודעים איך השיעור הזה הולך להיראות? עכשיו זה קשה להחזיק כל הזמן ככה במתח גבוה. אבל זה מאוד מאוד אמיתי. אולי בשביל זה אנחנו צריכים לפעמים את המנוחה. בן אדם רגע ילך להתעברר, כדי שיוכל להתמלא באנרגיות, באמת עוד פעם, כי האנרגיות האלה מוכרחות כל הזמן להיות. יש לנו עומס, את העומס אנחנו צריכים לעשות בשמחה. את העומס צריך לגשת אליו בשמחה. האדם הזה הוא השיר השמח בחלקו. השמחה זה הדבר שמביא הכי הרבה בריאות לאדם. אבל המחשבה, למה אנשים חושבים שהמנוחה דרכה תבוא לו הגאולה, כי הם נמצאים בחיים עמוסים עם גישה הישרדותית. למשל, לגדל ילדים זה לא קל. ילדים קטנים, הם צריכים כל הזמן שישגיחו עליהם. הם צריכים שיחליפו להם, הם צריכים שינקו להם, הם צריכים שיאכילו אותם, הם צריכים לנהוק, הם לא ישנים בלילה, אתה לא ישן איתם. היום הבן שלי החליט לקום 5:30. אמרתי לו, חמודי, יש לי עוד חצי שעה לישון, למה התעוררת כבר עכשיו? ותיקין היום ב6, הוא קם עוד לפני ותיקין. נץ ב6:15, כמה? אחונס, טוב. הם קמים מוקדם? אחר אלה. טוב, גם אחרי מישהו מוקדם. קמים, עכשיו אתה... יכול, וואי, עוד פעם, טוב, יאללה, בוא נקום. אתה קם אליו. אתה יכול לבוא אליו בעצבים. תחזור לישון. זה אף פעם לא הולך, דרך אגב. יש לך איזו אשליה כזאת, שהוא יחזור לישון. טוב, הוא מניח את הראש, אתה חוזר למיטה, פתאום אתה שומע, אבא, ואז מה קורה? אחותו מתעוררת. ואז אתה דופק את הראש, אומר, למה לא הקשבתי לו בהתחלה? לפחות הייתי מוציא אותו, אחותו הייתה ממשיכה לישון. עכשיו אני צריך לשרוד עם שניים. אתה כל הזמן, מה הפסוק בפרות? הצעי, יפה. אתה כל הזמן, עכשיו איך אני שורא את הבוקר הזה? זה מאוד מאוד קשה לקום בבוקר, כשאתה עייף. שלחת לישון מאוחר. עכשיו לקום בבוקר, להתחיל לטפל וזה, נכון? אבל זה קשה, וזה המתנה הכי גדולה, והדבר הכי גדול שאדם יכול לעשות לעצמו, כדי לשמוח בחיים. זה לבוא למטלות החיים בגישה מאתגרת, משמחה, כמה שיותר להמיס, הוא יראה הרבה הרבה ברכה מהדבר הזה. בואו נחזור לברכות של יעקב, של יצחק ליעקב ועשיו. אז יצחק עדיין לא יודע כביכול שעשיו, שמי שעומד מולו זה יעקב. במה הוא מברך את עשיו? הוא מברך את עשיו בברכות הבאות. ויתן לך אלוקים מטל השמיים משמני הארץ, ואני מקור 23, ורוב דגן ותירוש, יעבדו חעמים וישתחוו לך לאומים. הווה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך, עורריך ארור ומברכך ברוך. אתם ראיתם פה ברכה רוחנית? אומר הספרון את הדבר הבא, שימו לב. חשב שיהיה טוב ליעקב, שתספיק לו נחלת ארץ ישראל, ושיחיה בהם איזה שיעבוד, כדי שלא יתרוד נפשו מאוד בענייני גשמיים, והבלי הנפסדים, כמו שקרה לזרוע אחר כך, ושיהיה טוב לו שיהיה משועבד תחת אחיו. ומפני שידע שארץ ישראל הייתה ראויה ליעקב בלבד, לכן בזאת הברכה שחשב לברך את עשיו, לא הזכיר ברכת אברהם, ולא ארץ ישראל. כמו שהזכיר ליעקב, כשהכירו הוא ברכו. איפה ראינו את הברכה שהוא מברך את יעקב? כשהוא שולח אותו לפדן ארם, והוא יודע שזה יעקב, מה הוא מברך אותו? ויתן לך את ברכת אברהם. את זה, ומה? את הברכה הזאת לא ראינו אצל עשיו. עשיו מקבל רק ברכות חומריות. מורי ורבותי, אני רוצה להביא פה עכשיו הצעה, שאת ההצעה הזאת אני, כמו שאמרתי, אני אנסה לבסס אותה בכמה וכמה מקורות. יצחק אבינו ידע טוב מאוד מי זה עשיו. הוא לא היה אבא מנותק. ומה הוא רצה לה? הוא ידע טוב מאוד שהזרע ימשיך דרך מי? דרך יעקב. לא היה לו שום ספק בזה. אבל הוא רצה להחליש את עשיו. איך מחלישים בן אדם? נותנים לו המון שפע, המון שפע, גורמים לו לא להצטרך להיות עמל בחיים, ואז מה יקרה לו?
נבן.
הוא ילך ויתנוון ויתקלה מאליו. זה מה שעושה, זה מה שמכוון לעשות יצחק לעשיו. לכן הוא נותן לו רק ברכות גשמיות של הרבה הרבה עושר. תראו את השח במקור 27. או נאמר, ויאהב יצחק את עשיו כדי שיקנו זה מזה, ולא יהיה שלום ביניהם כדי שלא יתחבר יעקב עם עשיו. זאת אומרת, היה פה להראות הרבה הרבה חיבה לעשיו, כדי שיעקב ועשיו ישנאו אחד את השני. למי, בשביל מי כל הדבר הזה? בשביל שיעקב לא יתחבר לרשע. בדיוק כמו שעשה אברהם עם יצחק וישמעאל. הרחיק ביניהם. בואו תראו עוד מקור. בעל החוכמה ומוסר אומר את הדבר הבא. הבית נעורי דבר פלא. בעל החוכמה ומוסר זה הסבא מכלם. כי נאמר, ויאהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו. מה הצורך לבאר למה אהב אותו? ולמה לא ביאר הטעם באהבת רבקה ליעקב? אבל כוונת הפסוק להודיע, איך זה אהב יצחק הצדיק את הרשע. בפרש הטעם, כי מצא בו דבר טוב. והיינו כציד של אסב בפיו של יצחק תמיד. כן, פרש הרמב"ן ז"ל, שהיה מכבד אביו, ותמיד צד ציד לאביו להכילו את אשר אהב אביו, את אשר אהב אביו. ובשביל דבר טוב זה, היה לו מעט אהבה, מעט אהבה, גם לבנו הגדול. הוא מצא בו נקודת אור, ודרך הנקודה הזו הוא אהב אותו. כי למד מאביו, חכה, נו פנחס תענה, כי למד מאביו, אברהם אבינו עליו השלום, לרחם גם על הרשעים ולדרוש טובתם. ולכן, בשביל מידה טובה זו, ביקש לברכו ולתת לו את אשר אהב להתענג בהם בעולם הזה. תאווה מיטה לשמיים, וגאווה הווה גביר לאחיך. ויעקב בנו הקטן האהוב אצלו יותר, ידע יצחק, כי ללא כלום, כי ללא כלום זאת בעיניו. ואהבת התענוג, לימוד החוכמה, בעין ערך ערב לו יותר. אז מה אנחנו רואים מפה? אומר בעל החוכמה המוסר, הברכות שעשיו קיבל, זה לא הברכות להמשך הדרך. לברך לך תרם אותי. וזה כתוב שמה שזה הברכות של הטעם ממשיך? לא כתוב שזה הברכות של הטעם ממשיך. אלה ברכות שהוא רצה לברך את עשיו, כדי לתת לו את כל העונג שלו, שירכב בתוך כל התענוגות שלו, בתוך כל הבילויים שלו, הוא ירכב, כי זה דרכו של אדם, שכשאדם כל היום עסוק בללכת למסעדות, ועסוק בללכת להתענג בכל מיני בילויים, כל היום לבלות, כמו כל מיני נערים שאנחנו רואים, או גיל ההתבגרות, או סליחה, אחר בגיל ההתבגרות, כל מיני אנשים שסיימו צבא, הולכים לחודשים, מסתובבים, לא יודעים ממינם ומשמאלם מה לעשות. ממינם ומשמאלם לא יודעים. מתדרדרים לכל מיני מקומות אפלים. אנשים לא יודעים מה לעשות עם עצמם. לא יודעים מה לעשות עם עצמם. וזה הכללה הכי גדולה. הכללה הכי גדולה שיכולה להיות. גם הברכה שאחרי זה יצחק נותן לעשיו, אחרי שעשיו מצליח לחלוב ממנו, ואומר לו, הברכה אחת היא לך אבי, ברכני גם אני אבי, וישא את קולו ויבק. כשילד בוכה, מה לעשות, נותנים לו משהו. מה הוא מברך אותו? הוא אומר לו, עיקר משמני הארץ יהיה מושבך. אומר הדעת זקנים, הוא אפילו לא מתנה, הוא לא מתנה את זה אם הוא ראוי או לא ראוי. בין ראוי, בין לא ראוי, משמני הארץ יהיה מושבך. שכל הזמן יהיה לך שפע, שלא תצטרך לעבוד, שלא צריך להיות עמל, שלא צריך להיות עמוס. למה? כי זה רק יביא לך רק מה? רק צרות זה יביא לך. איך אנחנו יודעים את זה? הנחש, מה היה הנחש? מה היה העונש שלו? כל אוכל שהוא אוכל, טעם אפר. כל אוכל שהוא אוכל, טעם אפר. אומרת הגמרא, עולה לגב מזונותיו עמו, יורד למטה מזונותיו עמו. אומרים, נובע בשם ישמואל ועוד מקומות, שזו הכללה הכי גדולה, כי אין לו קשר עם הקדוש ברוך הוא, הוא לא צריך לפנות. הוא לא צריך לפנות לקדוש ברוך הוא. והדבר הכי גדול שמה, בתוך הברכה הזאת, ועל חרבך תחיה, ואת אחיך תעבוד, והיה כאשר תריד, פרקת הוא לא מעל צוואריך. תריד לפי רש"י הכוונה, כשיעקב ירד, אז אתה תתגבר עליו. זאת הברכה הכי גדולה למי? ליעקב. הרי עכשיו, יצחק אבינו הסתבך. הרי את הברכה שהוא רצה לתת, להפיל את עשיו, מי קיבל אותה? יעקב קיבל אותה בסוף. עכשיו יעקב, יצחק אומר, מה אני עושה עכשיו? הסתבכתי. מצא פתרון. מה הפתרון? אין לי בעיה, שיהיה לו עושר. אבל אם הוא ישתמש בעושר הזה בצורה לא טובה, מיד מה יקרה לו? עשיו יעלה עליו. וכך הקדוש ברוך הוא שמר, שיהיה גם את העושר ליצחק, הוא גם קיבל את ברכת אברהם, וגם העושר הזה לא יסנבר אותו. כי כל פעם שאנחנו, וישמן ישורון ויבט, צא לגלות, אתה לא יודע להתנהל, שום בעיה, נוכיח לך. אז הקדוש ברוך הוא מצא דרך איך להביא את הכל ליצחק אבינו, ליעקב אבינו. הכל דרך מי? ניצול של עשיו. וזה הדבר הגדול שיצא פה מכל הברכות. יוצא לנו שבאמת יצחק לא היה איש של בשר. מתי אנחנו רואים שיצחק הוא מתחיל להיות איש של בשר? רק כשאנחנו נפגשים בעשיו. לפני זה לא ראינו זכר לדבר הזה. למה הוא היה איש של בשר? כי הוא כל הזמן רצה, מה לעשות? לקרב את עשיו. לקרב את עשיו, כדי להשגיח מקרוב, שהוא לא ישפיע לרעה על יעקב אבינו. ולכן, כשאתה רוצה לקרב את הבן, הרבה פעמים, כביכול זאת האמירה, אתה צריך להעלות מישהו, מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לרדת אליו, לעשות לו כאילו אתה איתו בשטויות שלו, ודרך זה להעלות אותו. משם הגיע כל תאוות הבשר במרכאות של יצחק אבינו. יש רוצים לענות תשובות אחרות, שיצחק אבינו מקדש את החומר. אני חושב שיש ברעיון הזה משהו מאוד מאוד אמיתי. עוד אמרתי, לא בטוח שיצחק התכוון אליו, אל הרעיון הזה שאמרנו פה. אבל אני חושב שאפשר, שהדברים יכולים לאמר, ויש בו קצת מקורות שנוטים לכיוון הזה. אני רק רוצה לסיים את זה. אמרתי שאני אחבר את הדברים, אחבר לחנוכה. מה המציאו יוון? יוון המציאו שני דברים. המציאו את החוכמה, יפת אלוקים ליפת, וישכון בו על השם. נכון שזה לפרט החוכמה, ראינו שהרמב"ם משתמש, חוכמה היוונית. מה הם עוד המציאו? הם המציאו את תרבות הפנאי. הם המציאו את תרבות הפנאי, והדבר הזה, זה מה שחריב את כל יוון הגדולה. את כל יוון הגדולה, זה מה שחריב אותה. אבל כשהם באו ורצו להנחיל את הדבר הזה, הם רצו להנחיל את תרבות הפנאי, שזה בעצם השכבה העליונה ביוון, היו אנשים שרק התעסקו בתרבות, הם היו עשירים מאוד, רק התעסקו בתרבות כל היום, ולא היה להם, הם לא היו אנשים עמלים, לא היו אנשים עסוקים. ומה זה גרם לכל האימפריה הזאת? נעלמה מן העולם. הם אכלו את עצמם. הם אכלו את עצמם בזכות הדבר הזה. תסתכלו מה קורה היום בארצות הברית. תסתכלו מה קורה בארצות הברית עם משבר, עם כל המשברים הכלכליים שם. משבר העבודה. הרבה הרבה נעוץ בנקודה הזאת, של אנשים הופכים להיות אנשי בוהמה. אנחנו צריכים לחשוב מחדש. ה-AI הזה נכנס, הוא מוציא אנשים ממעגל העבודה. מוציא אנשים ממעגל העבודה. אדם צריך כל הזמן להיות עסוק, להיות ערוד. היוונים ראו את החוכמה היהודית, חוכמת התורה. הרי אנחנו צריכים לדעת, עמל תורה אין כדוגמתו. מביא הכי הרבה ברכה לאדם. אלא מה? לפעמים אדם, יש לנו שתי משניות במסכת אבות. רבן גמליאל בנו של רבי יהודה, יש לנו הרבה משניות במסכת אבות. שתי משניות שבאתי בדף פה. רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. שיגיעת שניהם משכחת עוון. אז זה טוב שיהיה גם עבודה וגם לימוד תורה? טוב. בפרק ג' משניים מה כתוב? רבי נחוניה בן הקנה אומר, כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. סתירה, אחורה נכון? שימו לב לדיוק שנעשה פה. מה אומר פה? תראו ברטנורה. במקור 38. מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. עמל ותורח הפרנסה, לפי שמלאכתו מתברכת. רגע, אבל אין לו מלאכה, הוא בדרך ארץ. הוא בלי דרך ארץ, אין לו מלאכה. תשובה, יש לו מלאכה. הוא פשוט לא עמל בה. במה, כי במה הוא עמל? כתוב, כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול דרך ארץ. אתה צריך להיות עמל במשהו. המשנה הראשונה שהזכרנו של רבן גמליאל, דיברה על מי? לא על מישהו שעמל בתורה. על מישהו שמה? שלומד תורה. הוא לא עמל בה, הוא לומד. וכשאתה לומד בלי עבודה, אתה לא לומד במתוך עמל. אתה מגיע לדף היומי, אתה מגיע קצת לפה, קצת לשם. אתה לא עמל בתורה. אומרים לך, אל תעשה רק את הקביעויות. תמצא לך עוד עיסוקים, אחרת זה לא יהיה טוב. איך אני יכול להביא ראיה למה שאמרתי? הגמרא אומרת, למיימינים בה, סמה דחיי, למסמילים בה סמה דמות. התורה יכולה להיות סם חיים, ויכולה להיות לא עלינו גם סם מוות. אומר רש"י, למיימינים בה, עסוקים בכל כוחם, וטרודים לדעת סודה. זה למיימינים בה. זאת אומרת, מה זה למסמילים בה? אדם שעסוק בתורה, אבל לא בכל כוחו, ולא טרוד לדעת סודה. אם אתה רק תהיה בתוך עולם תורה בצורה כזאת, אתה תשב, ואתה תגיע לסיגריות בהתחלה, ואחרי זה תגיע לעוד יותר, מחוזות עוד יותר אפלים, כי אתה כל הזמן תחפש לך עיסוקים לעשות, כי אתה לא עמל. אומרים לך, אדוני, אתה לא יכול להיות עמל בתורה, בוא תשתף עם הלימוד הזה דרך ארץ. יגיעת שניהם, תשקר חבון. אבל אם אתה תשאר בעולם התורה, ותנצל את עולם התורה, לברוח מכל מיני דברים, אבל אתה לא באמת עמל בתורה, הדבר הזה יוליד כל כך הרבה דברים רעים אצלך, שהתורה תהפוך להיות סמה דמותה, סמה מוות בשבילך. היוונים ראו בתורת ישראל, שישראל עמלים בתורה. הם רצו להמיר את העמל תורה בתרבות הפנאי, לסחוב את היהודים, את המתייבנים למקום הזה של תרבות הפנאי, ואז מה יהיה עם תרבות הפנאי? זה יחלה את עצמם, הם יתקלו עם עצמם. הנס הגדול, מה זה? הנרות חנוכה. נס פך השמן הנר זה הביטוי לחוכמת התורה. חוכמת התורה. ואת הדבר הזה הם לא יצליחו לטמא. כשאנחנו מדליקים בחנוכה, זה עמל תורה, תמיד הצעקה, זה על הבן הזמוני ברבונן, שקבעו שם, אבל בסדר, זה חלק מההתעברירות, שהזכרנו קודם. בכל אופן, נסכם ונאמר, רק נענה, על הקושייה, יצחק אבינו לא אהב בשר, יצחק אבינו רצה לקרב את עשיו, כדי לגדל את יעקב אבינו, כדי להצמיח את יעקב אבינו. הקדוש ברוך הוא סידר בצורה כזאת, שיעקב אבינו יהיה כל כולו בתוך עמל, כי העמל זה בריאות לאדם. כמה שיותר אדם עסוק זה בריאות. ובלבד שאת כל העומס הזה, והעמל הזה הוא יעשה מתוך מה? מתוך רגש של שמחה, מתוך רגש של אתגר, מתוך רגש של להסתער על הדברים, לשמוח בהם. מתוך הדבר הזה, הוא יראה הרבה הרבה ברכה במעשה ידיו.